שבוע טוב לכולנו. אני אפתח בכמה דברי הקדמה. באמת היה צריך להגיד אותם יום חמישי. אנחנו עד עכשיו עסקנו הרבה, הייתי אומר, בייצור של התפילין. כתיבת הפרשיות, הסדר שלהם בתוך הבית, מבנה הבתים, הצבע, דיני הרצועות. אני חושב שהנושא המרכזי שעד היום עלה באופן ראשוני, על המפגש שלנו כמניחי תפילין עם התפילין, היה נושא הקשר. בעצם המעבר שאנחנו עורכים עכשיו בסוגיות, הוא למפגש שלנו עם תפילין. אנחנו היום מקווה להשלים, בעזרת השם, נושא הברכה לתפילין, להתעסק היום בשאלה של מה הפעולה שצריך לבצע כאשר אדם מניח תפילין, להניח, לקשור, מה עומד אחרי הדברים האלו. ובהמשך השבוע, המשך הלימוד, עוברים לזמן הנחת תפילין, או אנחנו בעצם איזשהו מקום החלשנו קצת נושא. והמעבר, כאמור, למפגש הישיר שלנו עם התפילין, וכאן הסוגיה בעצם, כמעט הייתי אומר, בוחרת לפתוח את הדיון עם המפגש שלנו עם התפילין בנושא הברכה. ותוך זה מוטמע, וכאמור נעסוק בזה היום, מוטמע נושא, מה אני עושה כשאני לוקח את התפילין ליד או לראש? הסוגיה דווקא פותחת בנושא הברכה, בגלל קוצר הזמן, לא נוכל להיכנס פה לכל עובי הקורה בשאלה של מה מקום הברכה, אבל אני חושב שכן ראוי לנסות בהתבוננות ראשונה קצת לעמוד אחרי המהות של ברכת המצווה, הנושא של עובר לעשייתן מול בשעת עשייתן, נושא שעלה כאמור בלימוד ביום חמישי. איך אתם מבינים את מוסד הברכה, ברכת המצווה? ושמה צריך, מה המשמעות, מה מהות הברכה שאדם מברך לפני שהוא מקיים מצווה? לפני שאני אוכל מצה, אני מברך. מה טיב הדבר הזה? מה המשמעות פה?
שם יכול לקבל התכוננות,
להתרגש כן. לפני. כן. יש לנו פה יהודי בישיבה חסידית, רפאל, אז הוא חושב המונחים של השם ייחוד, נכון? ועל מה מדברים בלשם ייחוד? ועל מה מדברים בלשם ייחוד? על מה מדברים בלשם ייחוד?
כן, ההתכוונות.
על מה מדברים?
שרק
ידסן. על מה מדברים בלשם ייחוד? אמרת. על הכוונות, כוונות הארי אתה חושב? יש להניח, נכון?
אולי בכלל להגיד מה אתה עושה.
ואני חושב שהדברים נכונים. אני רוצה לראות לכם שאחד מהראשונים אמר את הדברים האלה. נראה לכם יד רגע מראשונים אחרים. אז אמרתי לחסדאי לפני כן, יהיו תורות לא תניע לי אותו היום קצת. בסדר, לא ליבל. מה לעשות שלא כל הראשונים עמדו פה. הריטב"א בפסחים, בדף זין, הריטב"א מביא, אני מקריא את זה, של סוגיה גדולה מאוד על ברכת המצווה. ושם אומר הריטב"א, וכתב הריטב"א ז"ל, זה טעם זה שאמרו חכמים זה לברך על המצוות עובר לעשייתן, כשהתקדש תחילה בברכה, ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצוות השם יתברך, ועוד, כי הברכות מעבודת הנפש, וראוי להקדים עבודת הנפש למעלה שהיא עבודת הגוף. כלומר, אני הולך באמצעות המצווה לבצע פעולה, שהיא בגוף, מה יישא, איך שאומרים, ומה תפקיד הברכה בהסבר השני של הריטב"א, רפאל? עבודת הנפש, הריכוז, ההתכווננות, הצד הסובייקטיבי, שאדם מביא אותו באמצעות הברכה.
חיבור בין...
כן. ולכן גם הוא בא להסביר אולי למה עדיף לעשות את זה עובר לעשייתה. בצד זה, הדעה הראשונה בריטב"א, רומזת בכיוון שונה לחלוטין, והיא שמה מטרת הברכה? לגלות או להודיע שעושה אותה מפני מצוות השם יתברך, שיש כאן קישור מאוד ברור למצוות צריכות. כוונה, פתוח לשלך הפרויקט השוט, אתה יכול לשתוח נודע ביהודה, יורה דעה, סימן עין ב' וזה קשור ל, הייתי אומר ש לפי איך שיהודי מברך ספירת העומר, אני יכול להגיד
מי הוא. נודע ביהודה את החלק?
חלק א'. אני הייתי הולך, כשההורים שלי גרו בקטמון, לפעמים להתפלל בימי ספירת העומר, בבית המדרש של האדמו"ר מערלוי.
איזה
סימן? עין בית. והאדמו"ר מערלוי בוכה בספירת העומר. ממש. למה הוא בוכה בספירת העומר? כנגד עיניו רואה את השכינה בגולה, ואת כל הסירות, ואת הכמירה לתיקון של ההתגלות בעולם וכו'. וביהודה, ותשובה מאוד מפורסמת, יש לך את זה?
עובדים על זה.
עובדים על זה, נדע ביהודה, מי יש לך? מדור הקמה יורד, בסדר? עין בית. נשאל, אין שם עין בית? יורד, יורד, אתה ברוך חיים. כן, זה תשובה מאוד מפורסמת. עין בית. תשלח לי, בבקשה, שר כוח. אז זה לא זה. טוב, הבלתי. טוב, תחפש לשם ייחוד פשוט. תחפש את המילה לשם ייחוד. אדם יהודה נשאל על הנוסח של לשם ייחוד. מה בדיוק הנוסח המדויק? זה מאוד ברור מהשאלה וגם מהתשובה שלו, שהרקע על הדברים זה חדשים זה מקרוב באו, עדיין הוא החסידות. ודבי יהודה אומר, עד שאתה שואל אותי מה הנוסח, הוא אומר, אני בכלל חושב שלא צריך להגיד את זה. זה דבר חדש, והוא מסיים שם בביטוי, כי שרים דרכי השם, קצתה? הנה, צדי ג', סליחה, סטייקס, תשתה. צדי ג', צדי ג', טעות שלי, הנה. תקרא, אבל הרביעית אשר שאל בנוסח לשם ייחוד.
אשר חדשים מקרוב נתפשט לדבק בסידורים, הנה בזה אני משיב עד שאתה שואלני נוסח אמירתו, יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב אמירתו. ולדעתי זרה חולה בדורנו, ועל הדורות שלפני זמננו שלא ידעו מנוסח הזה ולא אמרו.
לא סתם אמרתי לחוסית שיקרא את זה, כן.
והיו המלאים כל ימיהם בתורה ומצוות, הכל על פי התורה ועל פי הפוסקים, אשר דבריהם נובעים למקור מים חיים, ים התלמוד. עליהם נאמר תומת ישרים תנחם, והם הם אשר עשו פרי למעלה, וגדול מעל שמיים חסדם. אבל בדורנו הזה, כי עזבו את תורת השם.
אם קשה לך לקרוא, אז אני אקרא.
ומקור מים חיים, שני התלמודים, בבלי וירושלמי, נכתב להם פורות נשברים, ומתנשאים ברום לבבם, כל אחד אומר, אנוכי הרואה. ולי נפתחו שערי השמיים, ובעבורי העולם מתקיים, אלו הם מחריבי הדור. ועל הדור היתום הזה אני אומר, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם, וחסידים יכשלו בהם.
אתם יודעים שעל המשפט הזה מספרים, המשפט הזה מספרים, שהמדפיס היה חוסיד, הוא מאוד נפגע, והוא תיקן את זה, מי וחסידים יכשלו בהם, ופושעים יכשלו בהם. ואומרים, כשרנדי ויהודה שם לב לזה, אז הוא חייך ואומר לו, תדע לך, אני הפכתי את הפושעים לחסידים, ואתה הפכת את החסידים לפושעים. בכל מקרה, זה רקע מאוד מאוד ברור, זה מה הוא ממשיך, כן? ובגוף דבריו.
ובגוף דבריו שצריך להוציא עם פיו שעושה הכוונה על פי הסוד, הוא מביא ראי מראי זבחים.
עכשיו, אתה יכול לדלג על זה אולי? כן.
מה שכתב מעלתו?
כן. בבקשה, תקרא את זה, כן.
ומה שכתב מעלתו, שטוב להיות הקשר אמיץ בדיבור ומחשבה ומעשה.
זה ממש, זה ממש, אתם מבינים, זה נקודה מכוננת בכל התודעה הדתית שלנו, כלומר, אני מאוד שמח, אפשר, סליחה, על מה שאתה פתחת, באמת זה נמצא במקורות, זה ודאי זה קצת חיובי, רק מראה שיש עוד דעות, כן? שאדם צריך לנסות לקשור את כוח הדיבור, שמבטא את, את הצד הפנימי באדם, יחד עם הכוח המעשה שלו, כן? הדעה ביהודה לעומת זאת, יש לו הבנה אחרת, שזה הדעה הראשונה בריתמה, כן? מה הוא מדבר?
הנה הצ'קסט הגדולה. הם תקנו לנו תפילות וברכות, ולי קמידה דלורמיסה בנוסח התפילה, והברכה. וברכה הוא התעוררות הדיבור ומחשבה, בכל מצווה שיש ברכה לפניה, אין צריך לומר שום דבר לפניה, רק הברכה.
ולכן, אני יכול לספר לכם, שכשהייתי מתפעל בביתו של הרב אליעזור, זכר צדיק לברכה, למרות שהוא צאצא של בעל התניא, הוא מיד אחרי קדיש, בזמן ספירת העומר, הוא מתחיל ברוך. ואם הוא רואה את החזן, הוא מתחיל להגיד לשם ייחוד, והוא היה דופק, הוא אומר, ברוך, ברוך. הרב לבית כסת שלי, שהוא יקה, עושה אותו דבר. הייתי מצלם בשבת, שמעתי עבדו. הוא מיד מתחיל ברוך, הוא כאילו עושה מכתף, שחס לשלום. אמר לי פעם, זה שישב לידי בתפילה, שהוא חסיד, אמר לי, מה אכפת לו שאני אגיד את זה? בסדר, שיחכה שנייה. אז באמת יש לפעמים חזנים שאומרים את זה.
גם מחלוקת בין המקובלים. מחלוקת בין האסכולה של הבן איש חי, שאומרת איך משאר בסידורים לשם ייחוד, שהוא ארוך מפה ועד... ויש את האסכולה של הרשש, שלא צריך לשם ייחוד. אומרים את רק הברכה עצמה, יש לו 15 עמודים.
אני מניח שבברכה יש לו כוונות אחרות.
כן, בסדר.
אבל מנודה ביהודה מאוד ברור, תראו למשפט הבא.
לכל דבר
שאין ברכה לפניה.
שאין ברכה לפניה, אני נוהג לומר בפי, הנני עושה דבר הזה לקיים מצוות בורי, ובזה די, ואין צריך יותר.
כן, בוא נאמר, הייתי אומר, שמה המוקד של הברכה לשם אדם יהודה? מה המוקד הכוונה בכלל של אדם המצווה?
איפה תמשך? והכוונה הוא רק פירוש המילות, וכל התיקונים למעלה נשים מעליהם על ידי מעשינו.
שזה גם תורות של רב חיים מוולוז'ין מאוחר יותר, אדם יהודה הוא בן המאה ה-18, רב חיים מוולוז'ין הוא צעיר ממנו, רב יהודה בן דורו של הגר"א. שמפתח את התורות האלה בנפש אחת, סליחה?
כל משפחה של הבעל שם טוב, יש לנו סיפור...
כן, זה לומד אותי, אני לא מספיק.
אומרים שהבעל שם טוב, ברגע שהוא נשמתה עוד על העולם, פחדו שכולם חסידים. הקדוש ברוך הוא נשמה ששקולה הבעל שם טוב כדי לוודא שלא כולם חסידים. וזה אני לא יודע ביהודה. שהם היו קרובי משפחה והיו מבקרים אחד לשני.
אבל תבינו, זה לא רק מחלוקת מה זה ברכה, זה בעצם מחלוקת על כל השורש הדתי של האדם.
של המצוות.
כלומר, האם אדם עושה מצווה בפקודת וציוונו, שהוא חייל שמקבל פקודות, מה ששלום רוזנברג קורא בספרו בעקבות הכוזרי, תורת הקומטה, למה אתה שם קומטה? כי אמרו לך. וזאת תודעה דתית שגבי יהודה יותר מדגיש אותה. נגד, הוא גם אומר במסותר, שהוא גם מאמין שזה משפיע על העולמות העליונים, אבל אל תחשוב את זה, כנגד תפיסה דתית שאומרת, שאני מעוניין, הייתי אומר לעשות מהם תיאום כוונות, אני תנקיס, כן, שאני מעוניין לכוון את התודעה שלך, לא לוותר רק את הוציוונו, זה הייתי כמעט אומר, לוותר לא רק את הוציוונו, גם לוותר את ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שמה שאני עושה כאן הוא התקשרות לקדוש ברוך הוא, מה שאני עושה כאן כרוך אפילו באינטימיות שלי עם הקדוש ברוך הוא, שאני יכול להגיד לו ברוך אתה, שעמדה שלישית נמצאת ברמב״ם. זה דברים שדורשים הסבר, אבל זה מפורש בכל הרמב״ם, זה ממש מרגלה בפומי של סבי הרב סולובייצ'יק, הרמב״ם הזה, שברכות ברכות, הרמב״ם כותב בפרק א', כאשר הוא מתאר, סליחה, בפרק א', כן, כשהוא מתאר את... אני יודע, אני אמצא לך את זה. כשהוא מתאר את סוגי הברכות, פרק א', שנייה. לא, זה לא פרק א'. כן, פרק א', איזה הלכה? מבולבל. אני גם זוכר את זה פרק א', אני לא מוצא את זה עכשיו. שנייה.
הלכה ה', אם יש לך ברכות?
הלכה, היי, כן, 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 מיד בהתחלה, בדיוק, כן.
אני נוסח כל הברכות לבה בדינם.
לא, שניכם, 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 שנייה לא. שניכם. ברכות, ברכות, כן, כן. זה לא, זה כאן, זה כאן, זה הלכה ג' הלכה ג', פרק א' הלכה ג'. אבא מתחיל בתיאור של סוגי הברכות. ואז הוא אומר כך, הוא כשם שמברכין על ההניה, כך מברכין על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. וכאן הרמב״ם, כשהוא מתאר את ברכות המצווה, למי הוא מדמה אותם?
ברכות הנהנים.
לברכות הנהנים. עכשיו, מה טבען של ברכות הנהנים? אז הגמרא בתחילת פרק שישי בברכות אומרת, שברכת ההניה מושרשת בכך של השם הארץ ומלואה, וזה בלשון בריסקאית, זה מתיר, זה מתיר לי ליהנות מן העולם הזה.
כאילו מה, שלא
יהיה... כן, כתיב, וכן, להשם הארץ ומלואה, מצד שני כתוב, הארץ נתן לבני אדם, מתי הארץ ניתנת לבני אדם? כשהם מכירים בכך שלהשם הארץ ומלואה. והרקע הזה ממש מרגל הרפומה של הגריד, וגם פה תראו, זו תפיסת עולם מאוד רחבה, שצריך מתיר לקיים מצוות, כלומר כביכול, המצוות הן רכושו של הקדוש ברוך הוא, ואני כביכול מה צריך לבקש ממנו? רשות, אני כביכול צריך לנקס אותם אליי, כי כביכול הייתי אומר שמניגוד אליי דברים שאנחנו מאוד מודדים בישיבה, תפיסת עולם שאומרת שהמצוות מביאות משהו פנימי בתוך האדם. יש בהם אולי תנועה מלמטה למעלה. זה ודאי התנועה הרוחנית של ה-New Age, שמאמינה שהדברים באים מתוך האדם כלפי מעלה. פה יש תפיסה רוחנית של מעלה
חלפים. אני עושה מצווה, אני מתחיל. התיקונים מלמעלה.
זה נכון, אבל אני עושה קיצובטי. כבר פה יש ממש תפיסה שזה שייך ללמעלה, ואני צריך כאילו לבחול... זה מלמעלה למטה הייתי, אני צריך לבקש את זה. שזה שברמב״ם זה לא דיוק מקרי, רואים מדבר אחר, וזה אני לא אעריך בזה יותר כך, לא אעריך בזה יותר מדי. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לאור זרוע, מה דינו של אדם שלא בירך על מצווה עובר לעשייתה. ברמב״ם מפורש, שזה דומה לאדם שאכל בלא ברכת הנהנין, שלא יכול לברך אחרי שהוא סיים לאכול, כך מפורש ברמב״ם. שאחרי שאדם סיים, זה פרק י' מלכות ברכות, שאחרי שאדם סיים וקיים מצווה, איננו יכול לברך.
לא כל המצוות אתה מברך עובר לעשייתה.
זאת שאלה טובה. בכל מקרה, זה מפורש ברמב״ם בפרק י' עכשיו הרמב״ם כותב, ואני מקריא, העושה מצווה ולא ברך, היא מצווה שעדיין עשייתה קיימת, מברך אחר עשייה. ואם דבר שעבר הוא, אינו מברך. בהלכה ה'. האור זרוע בהלכות ברכות חולק על זה, ואומר חד משמעית, שאפשר לברך על מצווה גם אחרי שקיימת אותה, וזה נוגע באותה שורש של מחלוקת. עד כמה לראות את ברכות המצווה כקשורות בעולם של ברכות הנהנים, עד כמה לראות גם דבר עצמאי. לא בקרה, רציתי קצת לפתוח את הנושא באיזושהי פריסה של עולם הברכה, אבל ודאי שלכל הדעות, עולם הברכה, בין אם העולם הדתי שלי הוא של הרמב״ם, בין אם של הנוידי ביהודי, בין אם של הדעה השנייה בריטווה, שזה העולם של רפואל, כן? מה שלא יהיה הדבר, ברור שכשאנחנו עוסקים בנושא הברכה, באיזשהו מקום אנחנו עוסקים, הייתי אומר, בהתכווננות הנפשית שלי. הייתי אומר בתודעה שלי, חסדיים משתף אותי הרבה, מה הוא מכוון לפני הנחת שלי? הרבה. שיש טקסט בסידור שמציעים מה לקרוא, חסדיים משתף אותי במה שקשור, מה שמסיר קצת את השטח של המחזור. איפה עבודה רוחנית? חסדיים כתב כוונות חדשות, זה עבודה רוחנית. הוא לומד תפילין. אנחנו באלימות שלנו מבינים יותר טוב מה זה תפילין, ומה זה מתורגם בעולם הרוחני שלנו? זה מתורגם להנחת תפילין באופן שונה. לא שעכשיו אתה יודע לקשור אחרת את התפילין, אלא אתה מבין יותר מה זה תפילין, ולכן אני לפחות חושב, מאמין, חש וחווה כך, שהלימוד של הגמרא, במסגרת מה שנקרא עיון בישיבה, זה המפגש העמוק עם דבר השם, זה המפגש גם עם העולם החווייתי הפנימי של המצוות. אם אנחנו כחבורה צריכים לעשות גם סדנה, שבו נעשה את זה ביחד, וכל אחד עושה את זה בכוחות עצמו, יש לי מה ללמוד איך לעשות סדנאות. מקבל. אבל אני באמת חושב שהתשתית נמצאת בעבודה שלנו. אני לא חושב שאנחנו רק עוסקים פה בדברים שהם מופשטים, או בעלי אוריינטציה אינטלקטואלית. וזה עולם הברכה. כלומר, בעצם כשאנחנו עוסקים בעולם הברכה, שצריך לברך לפני הנחת תפילין, אז כאן בעצם השאלה שעומדת, הייתי אומר, האתגר הרוחני שהסוגיה הזאת אומרת לנו, היא מה אתה מרגיש וחושב לפני שאתה הולך להניח תפילין. ואני חוזר ומסכם. יש יהודים שלפני הנחת תפילין אומרים רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אמר לי, מה לעשות? לשים את הקופסה הזאת על היד, זה מה שאני עושה. אני לא מאחל לעצמי להיות מהיהודים האלה. לא מאחל לעצמי, אבל יש יהודים כאלה, וגם הם עובדי השם. צריך לדעת, גם זאת דרך עבודת השם. אבל כנגד זה, ראינו פה גם אלטרנטיבה. סליחה?
לפעמים זה דרך יותר קשה.
כן.
מצווה ועושה, לא מבין, ובכל זאת עושה.
נכון.
היום אני רואה שתגיד, אני לא מבין, לא מתחבר, לא עושה, לא.
כן. יש בזה מדרגה.
זה לא פשוט בכלל.
נכון, יש בזה מדרגה. לגבי הרמב״ם עם המתיר, דווקא אני יכול להגיד, שפעם הייתי בשיעור של סבי הרב סולובייצ'יק, והוא חזר על הרעיון הזה בשיעור. למדתי אצלו בשנה שהייתי בניו יורק, למדנו ברכות בשיעור. ואז הוא חזר על הרעיון הזה, אחד מהתלמידים, שם הוא גר בבית שמש, על הארץ, והוא גר לא רחוק ממני, הרים את היד, אמר, הרב, אתה יכול בבקשה להסביר לי מה הכוונה המתיר הזה של המצוות? אני לא מבין את זה. אז הוא אמר לו, מה יש פה לא להבין? זה דברים פשוטים. כמה חודשים אחרי זה, אני נמצא בשיעור של אותו רב, כן? זה אופייני לגמרי מה שאני אספר לכם, והוא מצטט את הרמב״ם על המתיר, והוא אומר, האמת, הוא אומר, זה באמת רעיון מוזר, מה זה המתיר הזה? קשה מאוד להבין את הרעיון הזה, זה מה שהרמב״ם אומר. אני יכול להגיד שבגבי תפילין, אני לא כך מבין את זה, אבל בגבי תפילין, יש פה כן נקודה מאוד עמוקה, כי אחד מהרעיונות שהרבה עבדנו עליהם בשיעורים הוא שהתפילין, שמו לא נמצא היום, אז אני יכול לחזור על זה בהתלהבות, שתפילין זה מעין חפץ צמימי, זה משהו שיש בו מהמסתורים האלוקיים שירדו לעולם.
חשובה של
אלפות. כמעט הייתי אומר, כשאני מולך להניח תפילין, החוויה שלי, מאז שאני לומד את הסוגיות אתכם זה, שאני מרגיש יותר את ההתחברות שלי למובנות של התורה, לשין של השלוש, וגם לשין של הארבע, כמו למסתורים שבתורה. אני רוצה להדגיש, מסתורים זה לא הגיוני, זה לא רציונלי. מסתורים אומר שזה עמוק יותר ממה שהצלחתי לקלוט. אבל העומק גם יש פה מובנות, רק שזה מסתורי לגבי. אני נורא מתחבר לזה, כאילו לחוויה קצת של המתיר הזה, כמו הקדוש ברוך הוא שלח לי דרך מוישה רבינו, דרך כל הלכה בשם סיני, זה מתנה גדולה מאוד, שאני יכול להניח עליי. כמעט ברי לי שהצד שרפאי התחיל בו, הוא גם צד מאוד, מאוד עמוק וחשוב, כי זה מה שחיסטה יותר עושה, כן? כלומר, שדרך הברכה זה להבין, אתה לא סתם ניגש עושה עכשיו את הפעולה, אתה צריך להגדיר מה אתה עושה, אתה צריך לכוונן את הנפש שלך כלפי הפעולה הזאת, וכאן הסוגיה מתחילה במאמרה שמתי מברכים על התפילין משעת הנחתם. כן, ופה אני ממש בקצרה ברשותכם, אני אסכם תקרי הדברים שראינו. בפשוטה של מאמרה לי נראה שמברכים פה, לפי פשוטה של מאמרה לא עובר לעשייתן, אלא כאותה דעה בירושלמי, בשעת עשייתן. שאותה דעה בירושלמי בשעת עשייתן, באופן מובהק, חולקת על הרמב״ם. זה לא מעתיר, זה לא לפני, אלא זה תוך כדי, כמעט הייתי אומר, זה לאחד את הפעולה והנפש. זה מה שזה עושה. זה תוך כדי. הגמרא מפגישה את זה עם שמואל שאומר בבבלי עובר לעשייתן, וזה בא התשובה של אביי ורב אדם רתרווי, או מה הם אומרים? משעת הנחה ועד שעת שירה. שפה בזמן שסוף השיעור הקודם, ניסינו להבין מה הפשר המודל הזה של שעת הנחה ועד שעת קשירה.
צריך להגיד מה זה בין יחס לשעת עשייתן. מה בין הנחה וקשירה לעשייתן.
מצוין. כן? וזה ייקח אותנו גם למסע קצר, שאני את היסודות יכול לתת, ואני מבולבל לגבי החיבור של הדברים יחד. ממש נבוך. איך ראשונים חיברו את זה יחד. זה שמה עם מצוות תפילה. כן, ואני אתחיל. רש"י על אתר, נראה ממנו בפשטות, שמצוות תפילין היא קשירה. ולכן משעת הנחה ועד שעת שירה פירושו, תברך לפני שאתה קושר, דיינו זה עדיין עובר לעשייתן. זה מה שאומר פה רש"י. גם הבאנו בשיעור ביום חמישי תוספות בסוכה בדף למתת עמוד א', שם הם בונים כלל שמותר לברך רק עובר לעשייתן ולא עובר דה עובר. דימינו את זה למטווח שבו אתה צריך שהנשק יהיה דרוך ואז אתה יכול לברך, זה רק ללחוץ על ההדק. כשמי שלמד, כמו שהצעתי, אני עדיין מציע למי שלא הספיק, את הבית יוסף בסימן חפי, היה יכול לראות שזה דיון שלם בבית יוסף. האם הכוונה שמניחים שהעיקר לברך לפני הקשירה, וזה רק בא מלהפוקי שתחשוב שאתה חייב לברך לפני ההנחה, או כמו שהבית יוסף מדייק בצדק ברבינו יונה, וכך גם מפורש בתוספות, דווקא משעת הנחה, אבל שעת הנחה לא כי זה מצוות תפילין. מצוות תפילין היא באמת נקראת בסוגיה הזאת, היא נקראת לקשור. אלא משום שאז יש לך נשק דרוך. אז זה בעובר לעשייתן. זה הקו הזה שמה כל השפה שלו, שמצוות תפילין מהי? לקשור. זו השפה שלהם.
זה כמו עם החלות, לא? בשבת, שאתה חוטט קצת ואז אתה מברך, לא?
נכון, ויש שמתנגדים לזה, אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי על החלה לא שלמה. אני למשל לא עושה את זה. כי על החלה לא שלמה. באמצע השבוע. במטרה היא שלך מקום, סיכה קל אחרי זה לחתוך. נמצא ישר את המקום. יש באמת דעות כאלו. אז זה הדיון לבית יוסף. אבל הצד השווה של הדעה הזאת הוא שמה היא מצוות תפילין כפי שהיא מכונה כאן? קשירה. זו המצווה. זה לוקח אותנו באמת למסע גדול מאוד פה, גם בתוספות, ונראית כמה דברים מורכבים. מהי באמת המצווה של תפילין? אני רוצה להתחיל אתכם מהפסוקים, וזה התחלנו בשיעור גם ביום חמישי. כשאני הולך לשון התורה ובודק מהי המצווה של תפילין, השפה של התורה מאוד מאוד ברורה. אכן כלשון הסוגיה הזאת, בתפילין של יד, בפרשיות בדברים, מהי המצווה? לקשור, וקשרתם, או קשרתם. לעומת זאת, בספר שמות, תפילין מתוארות באמצעות הפועל והיה לאות על ידך. כלומר, התפילין מתוארות באמצעות הוויה, שכבר מאוד אנחנו מחוברים לשפה שהוויה יותר נתפס אצלנו כמתייחס לא לפעולה מסוימת, אלא כמתייחס בעיקר למצב, לתוצאה. להיות בתוך הוויה כזאת.
זה כבר מוזכר גם לתפילין של ראש, אבל גם בערות
הדרך. מצוין. מצוין. ולעבור לתפילין של ראש. בלשון הנקראות, תפילין של ראש בכל ארבעת הפרשיות בתורה. איך התורה מתארת את המצווה? הוויה. מה אומרת התורה? והיה לאות אליך וזיכרון בין עיניך, והיה לאות אליך ותותפות בין עיניך, והיו לתותפות בין עיניך ותותפות בין עיניכם. בלשון הזאת הייתי אומר שכשאני ניגש לשון הנקראות ושואל אז מה התורה צפתה אותי, בפשטות הייתי אומר שבתפילין של ראש יש רק הוויה, ובתפילין של יד יש גם הוויה וגם קשירה. זה מה שהייתי אומר. כשאני עבר לעולם של חז"ל,
השירה לא
חייבת להתפס
כמעשה
עקרי,
כמו
כתבתם לזאת.
במזוה,
כתיבה
היא לא
מצווה.
אני אמר לך
שהמצווה
היא
לא כתיבה?
אני אומר,
לא יודע,
הקשירה
זה פעולה
שנדרשת בשביל
זה, אבל זה לא
המצווה,
היא לא קשירה.
זאת
שאלה מצוינת.
או שזה
המצווה,
מה? כן, אבל... קודם כל זאת שאלה שרון לבחונות בפני עצמה. אני יכול לספר לך שרבקי ואגר חשב שהמצווה היא לגור בבית שיש בו מזוזה, ולכן יש לו שאלה מדהימה. זה אחד מהרבקי ואגרים שאוהבים לצטט כדבר שבטוח לא נכון, אני רוצה להסביר למה. כי ואגר בסימן ת' בשו"ת שלו שואל, למה שלא יברך אדם כל פעם שנכנס לבית, מצווה ברכה על המזוזה, עכשיו הוא נכנס לבית, והוא גר כמו בסוכה, אבל כל פעם שנכנס לסוכה. והוא מדמה את זה גם למצווה אחרת שנלמד בעזרת השם בעוד כמה שבועות, וזה ציצית. מה כתוב בתורה? מה המצווה? ועשו להם ציצית. וכולנו מברכים על התעטפות בציצית. זה מהו כי בעגל, למה מזוזה שונה מהם? אז בואו נגיד בשון הגמרא, ארבח ארבח צריך. זה גוף הצריך לבדוק, כן? אבל בכל מקרה, מבחינת לשון התורה, אפשר לראות דבר מאוד ברור. שיש מעתק שעוברים לשפה החזלית. כשאני עובר לשפה של חזל, ורוצה לראות מה הפועל שבאמצעותו חזל מתארים את מצוות תפילין, אז הם נוטשים את הקשירה. ככה תראו את הלשון הברכה בסוגיה הבאה. למדנו, התחלנו את הירושלמי. יש שם בלי סוף נוסחאות. דבר אחד אני יכול להגיד, שאתמול ישבתי עם אוהד, חרשנו את כל הנוסחאות, לא מצאנו ולא נוסח אחד שיברך, שקידשנו וצוותה וציוונו, לקשור תפילים. אין נוסח כזה. בשון אחרת זה ברור שחכמינו, כשהם באו לתאר את המפגש של האדם עם התפילים, מה הפעולה שהוא עושה, הם נטשו את השפה המקראית, ועברו לשפה חדשה, שהשפה הזאת, כבר סיפרתי לכם גם ביום חמישי, בשם פרופסור יעקב זסמן, ובדקתי את זה עם חסדאי עוד פעם, זה באמת רב רושם, אני חייב להגיד, למרות שיש יוצאים מן הכלל, וזה לא מדויק לחלוטין, אבל אפשר לחוש את זה בעליל, שבעוד שהבבלי, ואנחנו רגילים לזה נורא, מדבר כל הזמן להניח תפילין, להניח של הנחת תפילין, שעת הנחתן וכו', שקורות ארץ ישראל, דווקא הפועל שיותר משתמשים הוא לשים ולתת, או ללבוש, זה שלושת הפעלים, מעט מאוד מקורות ארץ ישראלים מדברים על להניח. זה אומר דורשני, למה חכמים נטשו את הלשון הזאת של קשירה?
ראינו גם לקמוע תפילין.
גם לקמוע ראינו, נכון. אבל זה בתוספת המדמי, בתוספת המדמי. יש כמה יוצאים מן הכלל, זה נכון, כלומר, אני לא אחזור לסיפור שסיפרתי אז בשיעור, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל, אבל בסך הכל האמירה נכונה, ואני אביא לכם דוגמה לדבר דומה, וגם ממש תהליך שצריך לבחון אותו פה גם כן. פרופסור קוצ'ר העיר, ואמר, הערה מאוד יפה, שיש לחכמים נטייה בלכות ברכות להשתמש במטבעות לשון מקראיות, שזו דוגמה יפהפייה שהוא מביא. זה במשנה בברכות פרק ו' משנה, לאיפה המשנה אומרת, כיצד מברכים על הפירות, על פירות האילן, הוא מברך בורא פרי העץ. פירות האילן, בשון חכמים, קוראים לעץ אילן, בשון המקרא קוראים לו עץ. ומאיפה לקוח הביטוי פרי, בורא פרי העץ? מבראשית א'. וצריך פעם להעריך במשמעות של זה. אתה חוזר לבריאה הראשונית, לבריאה הגולמית, כל המשנה הראשונה חוזרת בבראשית א', אתה חוזר לגולמיות של המקרא, שזו הבריאה האלוקית הראשונית ביותר, שני שבני אדם מה עשו לה? פיתחו אותה. יש שהם קיימו את הצו האלוקי של מילאו את הארץ וחיפשוה. שם זה חוזר, אבל רואים פה דוגמה מאוד יפה, ויש קוצ'ר צרור של דוגמאות, של מטבעות לשון של ברכות, שחוזרים ללשון המקראית, כנגד זה, אני לא... אני רגע לא זוכר, אבל אני אגיד לך איפה זה מצוטט. יש בספר היובל הרב בויאר, בחלק שני, יש מאמר של אפרים חזן בנושא הזה, ממנו למדתי את זה. אז אני בלי נדר אבדוק לך, בסדר? מה כן זכו לי עם אותו מאמר? דוגמה הפוכה גם. מלולב, מה מברכים? מטבע לשון של ברכה, על נטילת לולב. לפי מטבע לשון המקראית, מה צריך לברך?
לקיחה.
על לקיחת כפות דברים.
טוב, אבל פה יש פה מופיעים
מצוין. ופה הוא מאוד מסתבר, שלמה במטבע של ברכה חכמים מקפידים לברך, לא במטבע המקראי, כי הם רוצים להכניס לי את הפרשנות של תורה שבעל פה, שהלקיחה הזאת היא נטילה ביד, ולא לעשות סוכה מארבעת המינים, שכף תמר יכול להתפרש כך פתוח של תמר, זה מקפידים להגיד. לולב, ובלשון אחרת, מה שאני למדתי מההערה הזאת של קוצ'ר, זה שלעיתים השפה של התורה שבעל פה יצבו לידי ביטוי בעולם הברכות, כי היא מכוננת את התפיסה ההלכתית של איך נכון לקיים בפועל את המצווה הזאת.
איך הלכת
על תפילין? עכשיו אני אמר על תפילין. שדומני שהשפה של ההלכה כאן, שהיא אומרת לשים תפילין, לתת תפילין, להניח תפילין, היא באיזשהו מקום מצד אחד נותנת תרגום אולי להוויה, מצד שני, היא אולי גם מרחיקה אותי מרעיון הקשירה. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שרבי נתן ורבינו אליהו. מה הייתה הראיה המוחצת, היחידה של רבינו אליהו, שצריך כל יום לקשור את התפילין? איפה הוא לקח את זה? מהגמרא הזאת. זה הראיה היחידה שיש לו. כי מה אומרת הגמרא הזאת? שאת קשירה. כך, כך. זו הוכחה היחידה של רבינו אליהו. בתוספות. מכאן היה מדקדק רבנו אליהו שצריך אדם לקשור תפילין בכל יום. אתה הולך לספר הישר, חלק החידושים, סימן שין למד ה', ואתה רוצה לראות מה היה המניע של רבנו אליהו, מה דחף הזו, אתה רואה דברים דומים? כן? ופה זה מתחיל מהכיוון ההפוך, אבל רבנו אליהו, ההוכחה שלו הייתה הגמרא שלנו. זו הייתה ההוכחה שלו. הוא נתפס ללשון הגמרא במנחות למד ה' עמוד ב'. אני כמעט יכול לומר שאולי הקשנות של חכמים בתורה שבעל פה לא להגיד בקשור חוץ מפה, זה באמת אומר דורשני, אבל להגיד מה, להניח, להגיד לתת, להגיד לשים, זה כמעט ברור לי שזה בא כדי לומר שלא צריך כל יום מה לעשות לתפילים, לקשור אותם. זה בא לומר שצריך כל יום מה לעשות להם, להניח על היד ואולי להדק. או בלשון אחרת, יכול להיות שדווקא הריחוק מהשפה המקראית הוא בא לומר שאתה לא צריך כל יום לקשור, אלא מה אתה צריך לעשות? פעולה אחרת, שאני בלב שלם מתחבר לדברי רבנו תם, שזה מה שנקרא קשירה, או בלשון אחרת, מה נקרא לקשור? לקשור נקרא להדק. או אני אגיד בצורה קצת אחרת, בן אליהו אולי מבלבל בין שני דברים שהתרחשו בחז"ל, ואני גם אגיד לכם עכשיו תורה של סבא שלי שלצערי, לצערי, היא נראית לא נכונה, אבל היא מאוד מבריקה. והיא שבחז"ל אנחנו מצד אחד אולי רואים מהלך שהולכים מהקשירה להנחה, סימה, נתינה, אבל כן יש קשר בעולם של חז"ל. קשר איפה? לא קשירה, אלא קשר.
קשר,
קשר של תפילים. הייתי אומר בצורה אחרת, חכמינו לא מדברים על פעולת קשירה, הם מדברים על חפצה של קשר. הם מדברים על זה שיש קשר של ד', הם מדברים על זה שיש קשר של י'. או בלשון אחרת, רעיון הקשר אצל חכמים הוא לא בפעולה יומיומית של האדם, אלא איפה רעיון הקשר נמצא? שאתה קושר את הרצועות. יש קשר בעולם של חז"ל, אבל אתה לוקח רצועה שיש בה קשר, ומה אתה עושה לה? אתה מהדק אותה. זה נראה לי המהלך שקורה בחז"ל. מה רבן אליהו בעצם
מתקש? שאלה למה הוא קורה? מה מניע לטרנספורמציה מקשירה לקשר? זה בגלל שאנשים לא יודעים לקשור, מה שלא נראה לי? או שיש פה נשמה שיותר ארוך?
מצוין, הערה טובה מאוד. אני אנסה לשתף בכיוון שאני מבשל אותו, ואני אשמח מאוד שתהיו שותפים, ושננסה ביחד לפתח אותו. אחד מהראיות המרכזיות של רבנו תם הוא שקשר בהגדרה צריך להיות של קיימא. נכון? כלומר, אני רוצה שהקשר, כדי שיחשב קשר יהיה קיים, ולא יהיה כמו עניבה שמה אתה עושה לו, מושך בחוד והוא נפרף. וכאן אני רוצה להציע שהרעיון של הקשר ולא הקשירה הוא רעיון מאוד פשוט. מצד אחד אני רוצה שההתקשרות של האדם לתורה, לתפילין, איזה מין התקשרות תהיה? מה שאני מאחל בכל לב, בכל חם. איזה מין התקשרות היא תהיה?
של קיימא.
ואיזה עניבה, אתה שם וכו'. של קיימא. מצד שני, אחד מהסודות של תפילין, זה הנושא הבא, זה הסוגיה הבאה, שתפילין לא רק מניחים אותם, אלא גם מה עושים להם? גם חולצים אותם.
זה פרק בית הירושלמי, ברכה שלישית.
נכון. תפילין נועדו גם לחלוץ אותם. אם אנחנו לומדים תפילין, אנחנו חולנים פה איזו תודעה דתית, באמת, שאנחנו כל הזמן מעמיקים אותה, ככה אני חש, צריך גם בתוך התודעה שלנו להגיד שתפילין גם חולצים. שהתנועה הנפשית שנצא מהלימוד של תפילין לא יהיה כל, אז יהיה כל הזמן תפילין, לדעת את הסוד, וזו שאלה שאנחנו צריכים עוד יותר לברר, אז מתי כן, מתי לא, מתי חולצים, אבל זה דבר אחד ברור. סליחה?
אתה רוצה להגיד מזה שלא צריך כל הזמן להיות תפילין, אבל כל עניין של החליצה זה להגיד לשמור חוקיך שלא בלילה, אז כל היום כן לא כתפילין, ודווקא לפני...
אין בעיה, אני מקבל בלב שלם, ואני רוצה, אני אומר לך, עוד לא מספיק חד אצלי הסוגיה הבאה בשביל לתת את התשובה, אבל דבר אחד ברור לי, שהתפילין נועדו גם לחלוץ אותם. בעצם מה שרבנו אליהו מציע הוא דבר, כי אני רוצה להגיד לכם, הוא דבר רוחנית, אני מדבר כאן רק רוחניות, הוא נורא נורא בעייתי. תקשור קשר של קיימא, ומה כל יום תעשה לקשר? זה מזעזע, מה כל יום תעשה לקשר? תפרום אותו. אני חושב שמה שעומד מאחורי התנועה המרכזית בראשונים, שזה עולה כאמור מתוך הסוגיות ופשטות, חוץ מהמשפט האחד הזה בגמרא, זה דבר שונה לחלוטין. אתה תקשור קשר של קיימא שעומד ויציב וקיים, גם כשאתה חולץ את התפילין, הקשר נשאר. אתה לא, כשאתה חולץ תפילין, זה לא שאתה עכשיו מוציא את הקשר. כי הקשר מסמל, אני רוצה לחזור לכל הלימוד ולמדעי עמוד ב', מה שמשה רבינו ראה והבין. הרי מה היה בשמיים? והילד אחוריי ופניי לא יראו. מה בן אדם יכול להבין מהתורה? את הקשר. הדבר הזה צריך להיות קיימה. אתה אומנם מניח וחולץ, מניח וחולץ, דבר אחד דבר ברור, אתה לא מפרק. וכן אני רוצה להציע שאני מבין דווקא בלא ברבי אליהו, שנוצר כאן איזושהי תמונה אחרת לחלוטין. שאתה יורצה קשר על כל מה שהקשר נותן. קשר זה העידוק החזק של הדברים. ואתה מהדק כדי להתקשר, אבל אתה דווקא מהדק באופן שהוא אכן יכול גם להיות חולץ. אבל החליצה לא מפרקת את הקשר, אלא היא רק מוריד, היא שמה זו מורידה. כן, בני, לא שאתה רוצה לשאול.
זה בדרשות, אבל גם אפשר לעשות את זה גם הפוך. אפשר להגיד שבדיוק להפך, אתה קושר את הקשר כל יום. כל יום אתה
חבר מדי. אתה לא קושר בתחלת. אתה מהדק, אתה לא קושר.
כל יום אתה לא עושה, זה בדיוק אומר, דווקא להפך. כן, אז בידו מלאה, בצורה אחרת. אתה כל יום קושר מחדש, אתה קשר במקודת בוחות.
מצוין.
לא שאתה סתם מניח.
אז בוא אני אקח אותך, אתה צודק. שני הסדים ודאי כאן. אקח אותך לתורה שהיא לא מופיעה בספר שיעורי הגרית. אני לא יודע למה הרב כאן השמיט את זה. שמעתי את זה מאבא שלי כמה פעמים. ביום שישי, אבא שלי יום הולדת, הוא הולד באותו שבוע. אז עשינו לו מסיבה וככה גלגלתי איתו ענייני תפילין, אז הוא עוד פעם חזר לי לתורה הזו, שהוא מאוד אוהב אותה. והוא שמע מהגרית שלמדו תפילין, שרבי אליהו לא התקשר לקשר של היוד ולקשר של הדלת, שצריך לקשור אותם כל יום. באמת זה חד פעמי, והנה זה מציל את ה... תבינו אליהו ממה שאמרתי. שרבי אליהו התכוון שלא מספיק להדק למה צריך לעשות, לקשור אותו על היד. לא קשר של יוד שאז תהדק, אלא מה תעשה? אתה בעצם תכרוך, תכניס ותקשור, ותקשור. ככה הגרית רצה להסביר את רבנו אליהו, שבעצם מסית אותו לכיוון אחר לגמרי. הוא מקבל את זה שיש קשר של תפילין שהוא קיים, והוא מדבר שההידוק של האדם לעצמו, ואז מה שאתה אומר בניו ודאי עולה, כן? שההידוק של האדם הוא דרך קשירה. כן, הרעיון הזה רעיון מאוד, מאוד מבריק, מאוד מעניין. אני יכול רק לומר שכשקוראים את התוספות בפנים, בעליל ברור שלא ניתן לפרש ככה את רבנו אליהו, וזה מסיבה פשוטה. התוספות מעידים פה, בפירוש רבנו אליהו, אבל אלה מימר, משעת קשירה, שעת הנחה. ומי שיצא לו לעיין בספר הישר, רואה שאכן זו הייתה גרסת רבי אליהו בגמרא. רבנו אליהו לא גרס בגמרא משעת הנחה עד שעת קשירה, אלא משעת קשירה עד שעת הנחה. אני קורא לכם את התוספות כאן, הוא מהעוד אמרינה בשלי הקומץ, בספר הישר אני קורא. מימתי מברך עליהן, אביי ורבא דאמרי תרווה משעת קשירה עד שעת הנחה. ברור לפי הגרסה הזאת, שמתי הקשירה נעשית, זה הקשר של יוד, קשר של דלת, ואז מה אתה עושה? אז מהדק, ההנחה כאן היא להדק. אז זה מאוד מאוד קשה לקיים את זה ברבי אליהו, בספר הישר. מה שכן אני יכול לומר, שדווקא אחד מגדולי האחרונים קיים את זה, בלי להתייחס לרבי אליהו, אבל הרעיון שרבי אליהו נשאר, ואולי גם מה שבני אמר נשאר, כן? וזה המשכנות יעקב, שפעם צוטט פה בשיעור, לא, זה היה ביום ראשון שעבר, גם כשהייתה חבורה קטנה. משכנות יעקב,
איזה
סימן? בסימן חפתת אני חושב, או חפזן, אני לא זוכר. המשכנות יעקב דן בשאלה של מה תפקיד הקריחות על היד ועל האצבע. והוא רוצה להביא מצד אחד בשם הראש, וכך מי שלמד עוד פעם בית יוסף, סימן חפי בטור, היה רואה את זה, שהראש היה מהדק של יד, מיד במיח של ראש, לפני שהוא היה קורא את הקריחות, כי הם לא מעיקר הדין. כנגד זה המשכנות יעקב רוצה לדייק ברמב״ם, שהתפקיד של הקריחה על היד, או בעיקר, מעיקר הדין לא צריך שבע על היד, אלא להגיע לאצבע, כשאתה קורך על האצבע, מה אתה מצליח לעשות? לסיים את הקשירה. את הקשירה. והרקע הזה המשכנות יעקב טוען, שכל עוד שאדם לא גמר לקרוך בצורה שזה לא מתפרק, כלומר אם אתה עושה כמה קריחות על היד, זה יתפרק לך. הוא לא קשר את התפילין שלו, הוא לא קיים מצוות הנחת תפילין. או בלשון אחרת, מה בעצם הרעיון המכונן של המשכנות יעקב? שלכן צריך לקשור את התפילין על היד, שזה יהיה יציב על היד, או בלשון אחרת. מה שהגריד רצה להציע ברבי אליהו, נכון במשכנות יעקב.
ואחר כך יש ראש.
אז הרעיון הזה עולה.
את היד מסיימים הרי יוסף ועד, עד לפה, ראש, רק חדה מסיימים, ואז בעצם זה סוגר את
ה... סליחה?
איך אנחנו מנחים היום? מסיימים את האצבע ואת הקריחות על היד, אחרי שראש.
נכון, אבל המשכנות יעקב באמת מציע, קודם לקרוח על האצבע, רק אז על הראש, וככה נוהג הלכה למעשה, סביב. הוא היה קודם קורך את הקריחות על האצבע, היה מהדק את התפילין, עכשיו תפילין של יד מונחות, כלחתן, למה? כי הוא לא רק הידק אותם, אלא הוא קשר אותם, כלשון התורה. בתורה כתוב כשרתם. רק אחרי זה הוא מניח על של ראש.
הוא היה עושה את כל
ה... הוא היה עושה את כל הליפופים. אני לא עושה ככה, כבר אמרתי לכם, היה לי עוד סבא. אבא של אבא שלי, והוא עושה כמו מן הגרמה. אבל האמת היא שאם אנחנו מתבוננים על עצמנו, לפחות ככה אני מניח שגם רובכם, אתה עושה את השבע על היד, ואז אתה מלטף כמה פעמים, זה מחזיק מעמד, נכון? אז אולי, לא יודע, אני מניח כבר משקלות יעקב. אבל תבינו, זה לא קשר אולי בהגדרות של חוד שבת, אבל זה כן קשר, או בלשון של בני מקודם, זה משהו יציב, זה משהו מהותי, זה לא משהו שהוא חסר מהות, כמו יכול להיות שלשון התורה השתמרה עד היום הזה בקריחות שאנחנו עורכים. בכל מקרה, אני רוצה לסכם את הדברים. אני חושב שחזל לא נטשו את רעיון וקשרתם, אלא חזל הפכו אותו מקשירה לקשר. והקפידו להשתמש בלשון אחרת, שהלשון האחרת הזאת נתעלת אחרת את פעולת האדם, כדי לומר שהאדם לא צריך לקשור כל יום. הצעתי פה איזו תורה רוחנית, שאולי תסביר, תקבלו, לא תקבלו, זה כמובן לפי טעמו האישי של כל אחד. אני מאוד מזדהה עם הדברים, שצריך קשר של קיימה וצריך גם לדעת לחלוט, ולחלוט הוא לא לפרק את הקשר. כלומר, כשתעזרו את הישיבה, זה לא לפרק הכל. זה לקחת קשר חזק ולדעת את הסוד של להניח, להדק, וגם לפעמים גם לרופף. זה סוד גדול ברוחניות. עכשיו בואו נתקדם קצת על החזל עזבו את הקשירה ועברו לקשר. אבל מה זה ההנחה שהם בוחרים, עוד מי הוא מתרגם? וכאן אני יכול לומר, בדילוק קצר לסוגיה הבאה, אני אחזור על זה מיד, שהפשטות של הדברים, וככה כל הלומדס מסבירו, שבדברי רבי יוחנן, שהתפילה של יד אומר להניח, והתפילה של ראש אומר על מצוות, שלהניח הוא מסמל יותר את... כן, בטח, תנאיסה. להניח מסמל יותר את שרתם, ואילו על מצוות את מה מניח יותר, מבטא יותר את ההוויה. נכון? ככה נראה. אבל אני חייב לומר שזה לא כל כך פשוט הדבר הזה. שלהניח דווקא בא לבטא את הפעולה האקטיבית, הקשרתם. במקורות ארץ ישראל שאומרים לשים ולתת, זה אכן נראה לי ככה. אני משאל, מה בין מקורות ארץ ישראל לבבל, זה אכן נראה לי ככה. שפשטו את הדברים של לשים ולתת, מה פירושו? זה בא לבטא את הקשרתם. אבל להניח את מה הוא בא לבטא. כאן אני יכול לספר, בדקתי קצת במילון ההיסטורי, והמילה להניח בספרות חז"ל זה לא מאוד מאוד ברור למה הוא רומז.
זה ברור שזה אחד, רומז למשהו אחר.
אני לא בטוח, כי אני אגיד לך, יש מאות הופעות של המילה. מצד אחד מצאתי עם חסדאי הופעות של המילה שהן בעליל מדברות דווקא על הוויה.
על היעדר פעולה.
כן, דווקא להניח נראה לי שמחלק גדול מאוד מהמקורות, כי יכול להיות מועמד דווקא להחליף את...
את ההוויה. הניח אישה
עובדים... אדם שמת ומניח נכסים. מה הכוונה? שהוא שם את הנכסים? ברור שמה הכוונה? שהם נשארים מעליהם, שיש מצב, שיש נכסים, שאדם עכשיו... אדם שמת בשנם בבטרה והניח בנים או בנות, מה הוא לקח אותם לפני שהוא מת ושם אותם על השולחן? ברור שמה הכוונה? שהם פשוט שם, הם בהוויה שהם נמצאים. כנגד זה, יש גם ביטויים שוודאי אפשר לפרש אותם כמדברים על פעולה אקטיבית, כמו למשל עקירה והנחה בשבת, שאדם מניח שהוא שם אותו על איזשהו מקום. ומי שמאוד מאוד משך אותי לשים לב לנקודה הזאת, שאולי להניח הוא דווקא לבטא את ההוויה, זה הרמב״ם. שכן, הצעתי לכם קצת לרפרף ברמב״ם ולראות מה מטבעות הלשון שלו על תפילים, וכאן רואים דברים מאוד מאוד מוצקים ברמב״ם, איך הוא הבין את ההנחה ומה הדברים שעולים. מצד אחד בכותרת של הלכות תפילין, הרמב״ם משתמש בלשון המקראית לחלוטין. א', להיות תפילין על הראש. להיות תפילין על הראש, לקושרן על היד. אז מה הלשון שהרמב״ם משתמש בה בצורה ברורה? לשון המקרא. זה נכון, ורב רבינוביץ' אם תעיין בפירוש שלו, יש לו על זה תורה שלמה, שלושה עמודים. למה הרמב״ם מביא את ראש לפני יד? אבל תראו, אני עובר לרמב״ם בהלכות תפילין, ומה אני מגלה? דבר מדהים. הרמב״ם מתאר את התפילין, ואז הוא אומר פרק א' הלכה א', הוא מניחין אותן על הראש וקושרין אותן על היד. וזה לא דבר מקרי, זה דבר שחוזר על עצמו בכל פרק ד'. תקשיבו טוב. היכן מניחין התפילין? של ראש מניחין אותן על הקודקוד, דילגתי להלכה ב', ושל יד קושר אותה על שמאלו על הקיבורת. אני ממשיך ברמב״ם, אני מגלה שאומנם הרבה מקומות הוא אומר את הדברים האלה בצורה גלויה, כמו למשל הלכה ה', אבל אם יניח שתיהן, מברך ברכה אחת, להניח תפילין וקושר של יד תחילה, ואחר כך מניח של ראש. עוד פעם, את הקושר של יד ומניח של ראש. אני קורא הלכה ו', מי שברך להניח תפילין וקשר תפילין של יד, אסור לספר עד שיניח של ראש. הרמב״ם באופן שיטתי ועקבי קושר תפילין של יד ומניח תפילין של ראש, מה שמאוד מאוד מושך אותי דווקא על הכיוון שדווקא להניח. מה הוא בא לבטא? מה הוא בא לבטא? את הווהיו, זה ההוויה. כמו והניח בלים ובנות, כמו והניח נכסים, שההנחה היא שמה אותו בתור הוויה. מצד שני, אני חייב לומר לכם בכנות שבלא מעט מקומות ברמב״ם הוא מדבר על להניח את שתי התפילים. ככה למשל, מה שקראתי קודם, במה דברים אמורים כשהניח אחת מהן, אבל אם הניח שתיהן, הנה פה ברור שאפשר גם להניח תפילין של יד. שהאמת זה בכלל לא נורא בעיניי, כי גם התפילין של יד, מה כתוב? כתוב והיה. כלומר זה בהחלט דבר שהוא יכול להיות, כן? שיש בתפילין של יד גם מימד של הנחה וגם של שמות וגם מימד של קשר. אבל דבר אחד מאוד ברור ברמב״ם, הרמב״ם חזר ללשון המקראית, והניח אצלו כנראה יותר תרגום של ההוויה, לא של הקשירה. וכאן אני חייב להגיד, אני מתחיל להתבלבל, ועכשיו אני מתחיל לשתף אתכם במה שמתרחש בסוגיה.
לא, אברכה, ראיתי פעם חלם ברמב״ם, כאילו, כן, נסע בלבם לגבי ברכות, באופן כללי, הנוסחים מברכים על הנחת או להניח.
כן.
וכאילו...
זה ברכות ברכות פרק י"א. האם
זה מתייחס למעשה או לתוצאה? כשאתה אומר להניח, זה יותר נראה כאילו זה מתייחס למעשה, לא מתייחס להבין.
נכון. בוא נגיד ככה, הרב בני ניסה למכור לי שאולי הרמב״ם פה עושה כפל משמעויות, כשהוא גם בוחר באקטיבי, בהפעיל, להניח, וגם בשורש נוח שפירושו הוויה, וכך הוא יכול להרוויח את זה. אני כמעט משוכנע בזה, כי עכשיו אני מדלג איתכם דילוג אחד קדימה מהיר. כבר הספקתם להכין את השאלה של כמה בחודש התפילין? לפי הרמב״ם מברכים מי שלא עשה, ככה ראוי לברך לך. תחילה, איך הוא מברך? רק להניח, והוא מוסף גם על תפילין של ראש. כן. שואל הראש, איך יכול להיות בכלל דבר כזה? אומר הראש, הוא לא מביא פה כלום ברמב״ם, שמראש יש לתפילין של ראש ברכה אחרת, ובכל זאת מה? ברכה אחרת פוחת, פותרת, על איך זה יכול להיות? אז זה שני דברים. קודם כל מפורש ברמב״ם, שמראש תקנו ברכות נפרדות בכל תפילה. זה ברור ברמב״ם. זה לא שמראש תקנו ברכה אחת לשתיהם, ואם סחת עכשיו תקנו לך ברכה אחרת. זה מת אבסורד. מראש תקנו ברכה אחת לשתיהם, אבל יכול להיות שהברכה של יד תפתור את של ראש. ואיך היא יכולה לפתור את של ראש? זו התשובה תמונה במה שאמרתי לכם פה קודם. אני קודם אומר כל הדברים הברורים, אחרי זה אגיד את הדברים הלא ברורים, כן? תמונה מאוד פשוטה. היות ולהניח בשפתו של הרמב״ם דווקא רומז להוויה, הוא יכול להיות מוסב גם על תפילין של ראש. כלומר, לו להניח היה תרגום של הוקשרתם, אני לא מבין איך זה יכול להיות תרגום מוסב על תפילין של ראש. צודק רבינו תם שתפילין של ראש צריכות ברכה אחרת מתפילין של יד. אבל אם נכונים הדברים ברמב״ם, שלהניח זה בעצם ההוויה, אם זה כך, אז באמת מאוד 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 ניתן לומר שזה יכול להיות מוסף גם על תפילין של ראש, שגם עליהם נאמר והיו. רק כאן הדברים המובנים.
מה עדיף איך להניח של ראש?
סליחה?
מה עדיף איך להניח של ראש?
לא. עדיין היות, ואני חושב שהרבני צודק, שהלהניח יש פה שפה יותר אקטיבית, אז לכן אמרו על של ראש לבד תברך ברכה אחרת, אבל הוא יכול להיות מוכל על של ראש, כי אכן הפעולה, של ראש מוכל בתוכו, כי ההנחה כוללת והיו.
אבל אז
תפילין של יד, כאילו, אז הברכה של, להניח זה לא מדייק בדיוק על תפילין של יד. זאת אומרת, הייתי, כי להניח זה כאילו יותר מדבר ביחד, אם הייתי אומר, כל התפילין הזה להניח, אבל רק על של יד, אתה יותר מתאים מוקשרתם. אתה צודק, ופה מתחיל הבלבול שלי. ופה אני משתף אתכם. אני חוזר להגמרה פה, ואני חוזר לרש"י. לא מצליח להבין ברש"י לתוספות בסוכה, אם מצוות תפילין היא נקראת פה שעת קשירה, למה הנוסח של הברכה הוא להניח? כשאני קראתי את רבו, את לא ברור מי אמר את זה, שמואל או רב, הוא מובן לגמרי. תפילין מתי מברך להם בשעת הנחתן? אם אתה מתאר את המצווה של תפילין כמצוות הנחה, אני מבין למה הברכה היא להניח, שזה אומנם רבי יוחנן בהמשך. אבל אם המצווה של תפילין היא לקשור, וככה זה מתואר ברש"י, אז למה הברכה היא להניח? אני חוזר לרמב״ם. אם הרמב״ם מתאר לאורך כל הלכות תפילין, שמצוות תפילין של יד היא לקשור על היד, כמו לשון המקרא, כלומר, הרמב״ם בעצם ביטל את המהלך החזלי שניסיתי לתאר לכם. ופה אני אגיד לכם, הבעיה ברמב״ם מאוד מאוד בעייתיים, כי אם אכן זה נכון שחזל עשו מהלך, שהם לקחו אותך מהקשירה לקשר ולהנחה או לשימה ולנתינה, מה עשו הבעיה ברמב״ם בגמרא הזאת? החזירו אותך ללשון המקראית. ואז מה הם עשו לנו? בלבול גדול. אלא אם כן אומר, כמו רבינו אליהו. כי לפי רבינו אליהו, מתי המצווה מתגשמת? קשירה של הקשר של י' זה השלב הראשון, ומתי המצווה מתגשמת? בהנחה, כבר מה שאני רוצה להגיד הוא שיתרון הגרסה של רבי אליהו היא שהוא מסביר היטב למה הברכה היא להניח. להניח בשעת הנחה. אבל לפי כל הדעות האחרות, אתה מברך להניח, כשאתה אומר שהמצווה היא לקשור. אז למה לא התאמת בין המצווה לבין ההנחה? אני יודע מה צריך להגיד. כי בכל הגמרות האחרות לא קושרים תפילין אלא מניחים אדם. ואז בעצם השאלה חוזרת לבאי ורב, למה באי ורב, מה עשו פה? השתמשו במילה שחכמים כל כך התאמצו, מה לעשות? לא להשתמש בו. כלומר, למה באי ורב הכניסו מילה שכביכול מקלקלת להם את כל הסוגיה? אני די יודע למה. זה כתוב בגמרא. כי מה באי ורב רצו, איך הם הבינו הנחה? הם הבינו הנחה כ... לשים על היד. באי ורב רצו בעצם לומר לנו שמה צריך לעשות? עוד פעולה. ואני מברך לפני הפעולה הבאה, והפעולה הבאה היא פעולת מה? הידוק, כנראה. אני נוטה לא לחשוב כמו רבי אליהו. הידוק. עכשיו, אם צריכים למצוא מילה, הייתי אומר להידוק, שהמילה הנחה, הייתי אומר ככה, חחזל החליפו בבבלי את המילה, וקשרתם במילה הנחה. אבל כאן המילה הנחה, הפכה את איזה מין מילה? שבוזבזה, סליחה על הביטוי, זה שאתה מניח בלי להדק. אז הם כדי יכול לקחו עוד פועל אחר, וכאן הם עשו מהלך מאוד מאוד מסבך. הם חזרו ללשון המקראית, כדי לתאר עידוק, כי המילה הנחה שהחליפה את הלשון המקראית, היא כבר נמצאת פה, ואז הם יצרו פה איזושהי תנועה מסוימת, יש פה גם הנחה וגם קשירה, וזה יוצר פה איזושהי בעיה. זה לא כך חלק, זה גמרא קשה. אני אומר את זה בכנות. עכשיו, מהלך שמאוד, אני קמתי עליו ביום חמישי, ומצאתי ראשונים מפורשים שמחזקים אותו, זה אולי להניח ש... להניח, כן, שבניגוד לרש"י, שהמצווה היא לא הקשירה לבד, אלא שההנחה עצמה היא חלק מהמצווה. או בלשון אחרת לומר, שאולי יש בתפילין של יד שני חלקים לקיום המצווה. חלק אחד שהוא ההנחה, וחלק שני שהוא מה שהגמרא מכנה כאן הקשירה, או בלשון אחרת, אם יש תיאור כפול בתורה של והיה בספר שמות לאות על ידך, והוקשרתם לאות בדברים, אז אולי הקשירה כנגד דברים וההנחה היא כנגד שמות. ואכן מצאתי ראשונים, ואני אשתף אתכם בהם, שאומרים את זה. כך מצאתי איתור מדהים. משהו על הדפי מקורות או על התהליך שאני עובר. לא דבר ראשונים, לא על הדף. זה מפוזר, איתור, ספר התרומה, סמאג, לפעמים אני מוצא את הדברים הרבה אחרי שאני כותב לכם דף מקורות. לפעמים אני גם לא מוצא אותם בזמן, אחרי השיעור. כן? מה שקרה לי אתמול, היו מעט חבר'ה, אז מצאנו הרבה דברים. כן? בספר האיתור, ביכול תפילין, והוא כותב לא פחות ולא יותר את הדבר הבא, לבאי ורבה. זה בסמך א' עמוד ב', באיתור חלק ב'. ירושלמי, מצוות מהם מתי נברך עליהם? רבי יוחנן אומר עובר לעשייתן. רבי שמעון בן לקיש אומר, בשעת עשייתן. אבאי ורבא, משמע, דסביר עליה כי רבי שמעון בן לקיש. או במילים אחרות, איך הוא מפרש את אבאי ורבא, שזה לא עובר לעשייתן, אלא זה בשעת עשייתן. תרגום פשוט של האיתור, שכבר בזמן ההנחה התחילה להתקיים מצוות תפילין. זה מה שעולה מפורש מבעל האיתור. זה עונה עם קריאה לא פשוטה בגמרא. מהסיבה הפשוטה והיא,
שאם כך יוצא שהבאי ורב החולקים על שמואל. כלומר, מה הגמרא שאלה, איך אפשר להגיד משעתן נחתן, והרי שמואל אמר עובר לעשייתן, מה תשובת הבאי ורב על עשי האיתור? נכון, חולקים על שמואל, בשעת עשייתן. זה לא כך פשוט בגמרא, אבל דבר אחד ברור, שלפי בעל האיתור, ההנחה היא כבר התחלת המצווה, עוד לפני שהידקת. כן? אחרי זה מצאתי בראשונים אחרים ביטוי לזה, נגיע לזה בהמשך, אבל כאן אני חושב שזה ביטוי מאוד חזק לרעיון, שיש פה אולי שני חלקים לפעולת ההנחה, המפגש של סינים של יד. האחד עצם ההנחה, עצם המפגש, עצם ההוויה, והשני הוא הקשירה, העידוק, שזה דברים ושמות ביחד. יש לך תודעה כפולה בעצם כשאתה מניח סינים, זה מה שעולה כאן. זה יכול להסביר יפה את הלשון המוזרה של הבאי ורבה, לפי זה יצא שאת הברכה על מה אתה מברך, על ההנחה למה, כי אתה ממשיך לקיים בלשון הגמרא בלמדי שההנחה היא פעולת המצווה או לפחות ההתחלה שלה או חלק ממנה. בסדר, אני אמשיך בקו הזה כשנגיע בהמשך לסוגיה, למרות שפה הדברים הרבה יותר מסתבכים לי, כלומר הדברים לא מתחברים לי, אני אומר את זה בצורה פשוטה. כן, זה כל הגמרא בהמשך. אמר רב חסדא, סך בין תפילה לתפילה, חוזר או מברך. דקת הגמרא, סך אין, לא סך, לא. והשלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דרב יוחנן, על תפילה של יד אומר ברוך הקבול, להניח תפילין, התפילין של ראש אומר ברוך הקבול, המצווה תפילין. הבאי ורב אדם אמרי תרוויו, לא סך, סליחה, לא סך, מברך אחד, סך מברך, שתיים, סוף סוגיה. קודם כל כפשוטם, בואי ניקח את רב יוחנן. למה יש ברכה שונה לכל תפילין? למה? כן, שונים אחד מהשני. אני חוזר לדברים שאמרתי קודם. ברבי יוחנן לבדו, היה לי יותר פשוט להבין שההנחה רומזת דווקא לקשורתם. ועל מצוות תפילין רומזת דווקא והיו. הזכרתי את זה קודם. באמת אני חושב שזה פשט דברי רבי יוחנן. יחד עם זה, שהראיתי לכם שוודאי שהרמב"ם קרא אחרת כנראה. זה הרבה יותר מורכב ומסובך מזה. איך אתם פירשתם את רב חסדא כפשוטו? כמה ברכות יש לרב חסדא? מה זה סך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך? איך פירשתם את זה לעצמכם? מה זה חוזר ומברך? בפשטות. בפשט המילים. אתה ברכה, בפשטות, נכון? כלומר, אדם שמניח תפילין, והוא כבר הניח של יד, עכשיו הוא דיבר לפני ראש, על מי הוא צריך לחזור או לברך? קודם כל, סביר להניח שהכוונה לשל יד. ושנית, מה סביר להניח שהוא חוזר ומברך? אותה ברכה, נכון? זה נכון? כך די מסתבר, ויש אכן ראשונים שפרשו ככה, שתדעו, בעיקר גאונים, יש פירוש כזה בגאונים, או בעל המאור, שמי שסך בין תפילה לתפילה הוא חוזר ומברך, כי לפי זה, מה דעתכם הדיוק הגמרא? סך אין, לא סך לא.
לא מברך את הברכה...
מי אמר לך שאין עוד ברכה על של ראש? למה דווקא סך חוזר ומברך? כלומר, האם הדיוק של הגמרא הוא כל כך פשוט שלכאורה אין שום ברכה באמצע? ואיך הגמרא דיקה שזה... שלא סך לא. הפרוש לא סך לא, ולא סך מה לא יקרה. הוא לא יחזור ויברך. איך הבנתם את זה?
לא יברך בכלל.
אז רשי הבין שהוא לא מברך אלא של יד, כלומר...
כן. שמה?
רשי הבין... שסך בין תפילה לתפילה חוזר ומברך, ואם הוא לא סך, הוא פשוט ישר עובר לתפילים של ראש, והוא לא, הוא לא מברך עליו כלום. יכול להיות שהסיבה לדיוק היא פשוטה, כי ברכה מה זה? זה סך. כל מי שמברך, מה הוא עושה? הוא מדבר, הוא סך. אני אומר את זה אחרת. אם אתה מברך לתפילים של ראש, ברכה אחרת, מה בעצם אתה מבטא לתפילים של ראש? שהן שונות מ... תפילין של יד. אם כל האיסור לסוח, מה הוא? כי צריך מה לעשות להם. לחבר אותם, אז יש פה קצת טרטל לסטרה. בכל אופן, זה מולך את הבאי ורב, מה לומר? בואו נראה את דבריהם. ופה יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, איך לפרש אותם. את המחלוקת צריך לנתח בשני מישורים, שתי רמות. מישור אחד זה הטקסטואלי, כל אחד קורא את הגמרא. המישור השני הוא כל אחד מבין את תפילין. וכאן תראו מה הוא אומר, מה הם אומרים. לא סך מברך אחת. רש"י, ריף, רמב"ם מפרשים, לא סך מברך אחת על שניהם. סך מברך שתיים. מה הכוונה? אז הוא יברך ברכה מיוחדת על מי? על של ראש. נכון? זו הפרשנות של רש"י, ריף ורמב"ם. כנגד זה, איך רבנו תם מפרש בתוספות? לא סך מברך אחת על תפילין של ראש. איזה ברכה הוא מברך? מצווה. על מצוות תפילין. סך מברך שתיים על תפילין של ראש, גם להניח וגם על מצוות תפילין. נכון? זה הפירוש של רבנו תם. כן, רפאל.
סך זה... זה לדבר, או לנסח
את דעתו? צריך זה לדבר.
אז זהו, אז ברכה שנייה זה לא...
רבי אדם אומר ככה.
אדם שמברך, אז לא בטוח שזה נחשב
סך. כן. בואו ננסה להסביר את השיטות השונות, כן? אבל לפי רש"י, הריף והרמב"ם, הברכה של תפילין של יד יכולה לחול על תפילין של ראש. אבל הסברתי לכם קודם ברמב"ם איך אני מבין את זה. כי על להניח כולל בתוכו את זה היו, לפי הרמב"ם. ולכן הברכה הזאת יכולה להיות מוסבת, יחד עם זה למה הרמב"ם מודע בבירור, הוא מודע בבירור והוא מונה את זה כשתי מצוות שונות, שיש שוני בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ולכן כשאני מכוון ברכה מיוחדת לכל אחד, ואני עושה, הן באמת קצת שונות אחת מהשנייה. האחד מבטאת, הייתי אומר, את ההתחלה, והשנייה מבטאת את הסוף. זה מה שהם אומרים. בואו נראה את רבן אותם. רבן אותם בעצם אומר, שתפילין של ראש זקוקות לשתי ברכות, תמיד. להניח ועל מצוות. כאשר לא סך, הלהניח של יד מוסף גם על תפילין של ראש וגם על תפילין, גם על תפילין של יד, סליחה, וגם על תפילין של ראש. אם סך, אומר רבנו תם, אז הלהניח על של יד הוא ודאי בסדר. נכון? אתה עכשיו צריך לברך שתיים על של ראש, כי תמיד של ראש צריך שתיים. זו שיטת רבנו תם. שתשימו לב למעתק אדיר שהפרובטיזם מבלבל, אני אומר בכנות, אני רואה מצד אחד איך זה עולה מהגמרות, אני מתבלבל מאוד איך זה עולה מהפסוקים. אחד מהשאלות המכוננות שצריך לשאול תמיד כשיש שתי ברכות, זה למה שתיים? למה לא די בברכה אחת? כלומר, אם לרבנו תם יש שתי ברכות על תפילין, אני חייב לשאול את עצמי על מה ולמה. כן? וכאן אני יכול להביא לכם מודל אחר, שדנו עליו הרבה ראשונים, נגיד גם מילה. מברכים מצד אחד ברכת אשר, כשם מצב הציוונו על המילה, או למול את הבן, תלוי אם האבא עושה את זה או מוהל, ואחרי זה מברכים ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, שלפי האשכנזים לפחות, מתי מברכים אותה? אחרי. לפי הספרדים, מתי מברכים אותה? לפני. למה לאשכנזים מברכים אותה אחרי? אני צריך עובר לעשייתן. פה ההסבר המקובל הוא, כך מופיע בפורש בשם רבנו תם, כי על המילה הזו ברכה על מעשה המצווה, על פעולת החיתוך, ואילו להכניס לו בביתו של אברהם אבינו, זה ברכה על החלות בגברא שהוא מהול, על המצב, על ההוויה. יש דין במילה לא רק למול, אלא גם להיות אדם מהול, כי זה הלב של האיסור שמושך עורלתו. אתה מבטל חלות שם בגברא של מהול. להיות מהול זה להיות אישיות אחרת, זאת יהודי.
לא להיות ערלת.
לא יותר רב, בדיוק, מפקיע שם הרב. עכשיו באופן דומה, בא הגריד כאן, ראיתם את שיעורי הגריד? והוא מסביר דברים מאוד יפים ברבנו תם, רק שאני מאוד מבולבל מהפסוקים, כי התורה כאן, ואני לומד איתכם בישיבת אותני, אני רוצה שהתורות יצאו מהפסוקים, אבל יוצא לי פה הפוך מהפסוקים, ואני אסביר למה הכוונה. בא הגריד ואומר, שיש לי שתי ברכות על תפילין של ראש, כי לתפילין של ראש יש לי שני קיומים. ככה בעוד לעוד דוגמה. יש שתי ברכות על מקרא מגילה, שתי ברכות על נר חנוכה, למה שתי ברכות? למה גם על מקרא מגילה וגם שעשה ניסים לאבותינו? התשובה היא פשוטה. ברכה אחת על מעשה המצווה של קריאת המגילה, וברכה שנייה על קיום נוסף, והוא פרסומי ניסה, לפרסם את הנס. בדומה לכאן, אם רבנו תם אומר שיש שתי ברכות על תפילין של ראש, הוא חייב להניח שיש שני קיומים. קיום אחד הוא הקיום של להניח, והקיום השני הוא הקיום של ההוויה. ככה מפרש את הדברים הגריד, ולוקח אותנו לגמרות באמת יפות שמראות, שבתפילין של ראש יש קיום של וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך וירום ממך. יש קיום של פאר, זה רעיון יפה ויסודי, ויש לו גמרות ומקורות בראשונים, שמראות כמה תפילין של ראש מיוחד. כלומר, אני יוצא מאומר בולבל, כי דווקא בפסוקים, אם כבר הייתי צריך להגיד איפה יש שניים ואיפה יש אחד, אני הייתי אומר שבתפילין של יד יש שניים, ובתפילין של ראש יש אחד. זה אכן. לכן זה מבלבל אותי, אני אומר במפורש. כי אני מרגיש פה, הרעיון שנמצא במקראות, שיש פה שני עניינים, הוא כאילו עבר מתפילין של יד לתפילין של ראש. עכשיו אני מצאתי בראשונים.
אפשר להגיד שזה הולך גם על של יד, כאילו. רק בסוף התהליך אתה מברך על מצוות תפילין.
מצוין. זה מצאתי בראשונים, שתדעו. זה מאוד מאוד שימח אותי הקו הזה. אלא שהראשונים האלה, הם תקנו דבר אחד והם עדיין קלקלו דבר אחר. מה אני מתכוון? הם אמרו את מה שאלעד אמר. הם אמרו שמי שמקבל שתי ברוכות למיתו של דבר זה לא, זה של יד. יש דעה כזאת בגאונים ובראשונים, והיא בדיוק מקיימת את הקו שעולה מהפסוקים, רק בבלבול אחד בשבילי. הם לא אומרים שזה רק על של יד, אלא אומרים זה גם על של יד וגם על של ראש. כן. ואז מצד אחד הם מכילים שני עניינים בתפילין דרך הברכות, אבל עדיין הם משאירים את האיזון המקראי, נקרא לזה, כן? ולמי הכוונה? כאן אני אקח אתכם לדעה שלישית בפרשנות הגמרא, שמופיע בשם הגאונים, ואני מצאתי אותו באור זרוע, מופיע גם בבעל המאור לראש השנה. כאן אומר האור זרוע, בסימן תף קוף פי בית, ברכות תפילין, הוא מצטט בשם גאונים, וזה נכנס עמוק במילים שאתם אמרתם קודם בפשט הגמרא, סך בין תפילה ותפילה חוזר, הוא אומר ככה, מפני שכל תפילה או תפילה צריכה שתי ברכות. לא רק תפילין של ראש צריכות שתי ברכות, גם תפילין של יד. להניח ועל מצוות תפילין. אם הניח כאחת שלא דיבר בינתיים, עולות לזו ולזו. בעצם מה אומרים פה הגאונים? שאם אדם ברך על תפילין של יד להניח ועל של ראש על מצווה, אתה להניח הולך על שניהם ועל מצווה הולך על שניהם. הייתי אומר ברוח הפוכה ממה שאמרתי קודם ברמב״ם, שהלהניח רומז לקשירה אולי יותר, ועל מצוות מניח לה, רומז לה הוויה, כמו שעולה מהגמרה. ככה זה נראה פשוט, אני חושב. כן? אני חוזר על דבריי, אני הייתי יוצר ואומר, אז להניח הולך רק על של יד, על מצוות הולך על שניהם. זה היה נפלא, לא היו אומרים את זה. הם לא אומרים את זה, מה הם אומרים?
כל אחד מחלס
מי. שכל אחד הברכה שלו הולכת על האחר. וזה מאיר האור זרוע, קלט את זה, אומר האור זרוע, ולדבריהם, בן של יד, בן של ראש, צריכות שתי ברכות, להניח תפילין ומצוות תפילין, וזה לשון הלכות גדולות, סך חוזר ומברך שתיים, על מי הוא חוזר ומברך שתיים? הבן אותם אמר, הוא מברך אותם על של ראש, מפרש האור זרוע בבהג, על מי הוא חוזר ומברך אותם? על של יד, תברך עוד פעם על של יד, כי אתה החמצת את המצווה של של יד, כי אתה לא צירפת את הברכות של להניח ועל מצוות. היינו כמו תשובות הגאונים, הוא מסכם, אם כן, שלוש מחלוקות בדבר. וכך גם מפורש בבעל המאור בראש השנה, זה הבאתי בדף מקורות, שם בעל המאור אומר, אני מקריא, ואם השיח דעתו והפליג בדברים ביניהם, אווירה היא בידו, לשיחה חוזר ומברך ברכה של תפילה של יד, וממשמש בתפילה של יד, ומחזק את הקשר. ועוד מברך, ברכה שנירה על ראש. הבעל המאור אומר במפורש, שזה פוגם בתפילים של יד, ככה אומר בעל המאור, הוא לא אומר אבל ששתי הברכות מוסבות לתפילים של יד. והרעיון הזה, שהתפילים של יד יש לו שתי ברכות, מצאתי אותו גם אצל אחד מבעלי התוספות, בעל ארוגת הברוסים, שהוא בעל תוספות אשכנזי, שכתב פרשנות על פיוטים. ויש פיוט, שהבאתי רק חלק ב', כנראה שהפיוט בחלק א'. פיוט הזה נקרא ידיד עליון. זה פיוט על הלכות תפילין. ובתוך זה מביא בעל ארוגת הבושם, ופה אנחנו נוגעים, ניקח אותנו חזרה לירושלמי. עד עכשיו עסקנו פה בבבלי. כמה ברכות יש על תפילין, ולמה יש שתי ברכות, ומה המשמעות שלהם, ומה המיתם בין לשונות הברכות לבין לשונות המקראות. מה שאני מסכם לכם הוא, שמצד אחד אני חש שהיסודות של השניים ולא הכל יוצא מהמקרא, רק שזה לא מסתדר לי, הפרטים של תורה שבעל פה עם המקראות. אני לא כל כך יודע לחבר אותם.
זה תורה שבעל פה.
כן, זה נכון. ולגע כתן לחזרה לירושלמי. אני רוצה לחזור לשאלה של מה שאתה ירושלמי. וכאן אני רוצה להסביר שני דברים. ראשית, יש פער לכאורה בין ירושלמי פרק ב' לפרק ת', מה שלמדנו ביום שני. בפרק ב' הירושלמי מתאר שתי ברכות, נכון? בפרק ט' לעומת זאת, מה מתאר הירושלמי? ברכה אחת. בפרק ב' אני חוזר וקורא, בסדר, שהדברים יהיו מדויקים. הירושלמי אומר, כשהוא נותנן על יד, מה הוא אומר? ברוך הקבוע מצוות תפילין. כשהוא נותן על ראש, תראו את הלשון הארץ ישראלית, נותן, נותן. הוא אומר ברוך הקבוע, מצד הולך על תפילין, הנה שתי ברכות על תפילין. אני הולך לפרק ת', מה אני מגלה בפרק ת'? הירושלמי אומר, אני מקריא את הלשון, העושה תפילין לעצמו וכולי, לאחר וכולי, כשהוא לובש אומר על מצוות תפילין. שזה התוספתא בברכות. כמה ברכות יש כאן? אחד. עכשיו כאן ראשונים למדו את הירושלמי הזה בשני המקומות. ואתמול אני אמרתי עם מורד על כל הראשונים שהם מצוינים, אהבת ציון וירושלים, וראינו את הנוסחאות שלהם, וראינו שהירושלמי, הנוסח שלו מאוד מאוד נזיל אצלם, חלק מתאימים אותו בול הבבלי, חלק מביאים דברים הפוכים, כלומר, מאוד מאוד קשה לשחזר מה היה הנוסח המקורי של הירושלמי גם. ומה שכן, הם מאוד מאוד מוזרדים חלקם משאלת היחס בין שני הירושלמי האלה, שאלת היחס בין הבבלי לבין הירושלמי, וכאן אני יכול לומר שיש שני כיוונים מרכזיים שעלו בראשונים. כיוון אחד שרוצה להתאים את קו החשיבה בין שני הירושלמים לקו החשיבה של הבבלי, או בלשון אחרת, גם הבבלי מדבר על אחד מול שתיים, בדיוק כמו הירושלמי פרק ת' והירושלמי פרק ב', ולכן לקחת את מה שכתוב בבבלי ולהכיל אותו לירושלמי, שזה חלק ממהלך שלהם שנמצא בראשונים, שמתאימים את הירושלמי לבבלי. וכך יש ראשונים שאומרים שפרק ת' מדבר בלא סך ופרק ב' מדבר בסך. יש את זה כמובן בעיה אחת מאוד חמורה, והיא מה הבעיה הזאת? בפרק ב' המילה סך לא מופיע. יש ראשונים שראינו שאומרים דבר מדהים, אחד מהם זה הרמב"ן, שאומרים אולי הירושלמי בפרק ב' הוא כמו רבי יוחנן הארץ ישראלי שדיבר על שתי ברכות לפני מה? לפני ששלח סך.